הרדיו הבינתחומי 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וכל ישראל ג'אז ישראלי עם יותם זיו
ג'אז ישראלי ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. שבת שלום ותודה רבה שאתם איתנו גם השבוע. דני גודפריד, מייסד של פסטיבל הג'אז באילת לפני יותר מ-35 שנים, אמר לנו כאן באולפן שכשהוא נסע לניו יורק לחפש מוזיקאים שיגיעו לעיר הדרומית, הסצנה אז התחלקה לשניים, יהודים ואפרו-אמריקאים. נזכרתי לזה השבוע כי אנחנו מארחים באולפן שלנו שני מוזיקאים מתוך הרכב ייחודי ששורשיו מתחילים בניגונים החסידיים לפני מאות שנים במזרח אירופה, וראשם בג'אז המודרני, במקצבים הים תיכוניים והבלקנים. ביום ראשון הם ישיקו את האלבום החדש שלהם בשבלול ג'אז בתל אביב, והערב הם כאן איתנו, חצי מרביעיית ניגון שכאמור ינגנו את המוזיקה שלהם בקרוב. ועכשיו אנחנו אומרים שלום ל... עופר שניידר ומשה אלמקייס, שלום חברים.
שלום וברכה.
מה שלומכם?
נפלא.
כיף גדול לארח אתכם, אבל יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל לפני זה, מה נשמע בשביל ההתחלה?
בסדר גמור, ברוך השם, לתקופה ממש טובה בשבילי.
נהדר, ומה נשמע?
מה נשמע?
כן, זה דאבל מינינג כזה, צחוקים של ההתחלה.
הבנתי אותך, אז אנחנו מתחילים בשיר שנקרא שלום עליכם. בטח רוב המאזינים זהו את השם של השיר ששרים אותו בכניסת שבת.
יפה.
הלחן הזה הוא של חסידות וורקי או וורקה מפולין, והעיבוד הוא שלנו.
יאללה, אז ג'אז ישראלי עם חצי מרביעיית ניגון, אני יותם זיו ואנחנו מתחילים. התחלנו במשחק מילים משעשע, משה שביבל אותך, אז שלום עליכם חברים. תודה רבה שבאתם.
תודה על האירוח יותם.
אז נתחיל במשה דיבר בפתיח, אז אופר, מה זה רביעיית ניגון? איך היא נולדה? איך זה התחיל? וכאילו, מי אתם?
אנחנו תום לב על הסקסופון, משה ואני, ויוסי לוי, הוא המתופף. זה מאוד, הרכב מאוד מעניין מהבחינה הזאת. קודם כל זה שזה הרכב ג'אז, שזה דבר די נדיר בג'אז, בדרך כלל אנשים מתקבצים לצורך פרויקט כזה או אחר. והוא נולד מתוך צורך של שלושה נגנים שחזרו בתשובה, שהרקע שלהם הוא מאוד מגוון מוזיקלית.
וזה השלושה שציינת חוץ ממשה, נכון?
כן.
אוקיי.
ואנחנו נפגשים בחתונות ומנגנים, ומדברים על זה, שאנחנו לא עושים, לא מממשים את הפוטנציאל שלנו בתור מוזיקאים בסביבה הזאת.
לא מממשים את הפוטנציאל, או לא עושים מה שאתם רוצים לעשות כמוזיקאים?
זה מאוד כיף לנגן בחתונות.
הבנתי. אוקיי.
זה אחרי שנים של לנגן לקהל שמבחינתך בא לשרת את המוזיקה, ולא שאתה באת לשרת אותו, איפשהו. אני הייתי, אתה יודע, במוזיקה הייתי מאוד ג'אזיסט קנאי, קנוי, מה שנקרא אצלנו.
כן, זהו,
הייתי ביבופיסט כזה.
אז זהו, אתה תרשה לי לעצור אותך. אתה לבוש כמו אדם חרדי, ואתה כנראה כזה, אבל הבנתי שלא היית ככה. אז כאילו, בוא תן גם את הרקע, האם זה שלושתכם כאלה? איך התחלתם כג'אזיסטים? מתי היה הכיוון? דבר עליך. מתי השתנה הכיוון, נגיד, רוחני, חסידי, and so on.
כן, אז זהו, באמת, כמו שאנחנו כמוזיקאים עוברים את המסע שלנו, אז גם כל אחד המפגש שלו עם היהדות, והדרך שלו ביהדות מאוד מאוד שונה, אז אני יכול לדבר בשם עצמי.
אשמח שתעשה את זה,
כן. אני דתי כבר 15 שנה שומר תורה ומצוות, אבל רוחניות חיפשתי מאז שהייתי ילד, פשוט לא ידעתי מה כל כך רוחני ביהדות, חוץ מסופגניות בחנוכה ומצות בפסח. לא ידעתי על זה שום דבר, זה היה נראה לכל אוכל וסיפורים מוזרים. אז כמו הרבה ג'אזיסטים, מצאתי ככה את הרוחניות גם במוזיקה עצמה וגם בבודיזם וכל מיני...
רגע, איפה גדלת, למדת, נסעת לניו יורק, שם הכרת, תתן לי את זה בקצרה.
אני ירושלמי, מוזיקה ירושלמי, מהדור של חבר'ה כמו עמוס הופמן, אופר גנור, אבישי כהן היה בירושלים באותה תקופה, למד באומנויות, הרבה חבר'ה, רפי מלכיאל.
ואז לא היית דתי?
לא, אני 15 שנה דתי. הבנתי, אני.
אוקיי.
חזרתי בתשובה אחרי הרבה גלגולים שעשיתי בתוך המוזיקה. כאילו, אני באיזשהו שלב ככה נכנסתי קצת לעניינים בתל אביב, ניגנתי הרבה, אז היה את מועדון הקאמלות, שי זלמן אימץ אותי כזה אחרי שברק מורי נסע לניו יורק, וככה...
כן, נמשיך.
זהו, זכיתי להיות מאוד פעיל בסצנה התל אביבית, איזו תקופה. לא הייתי שקט. אני אגיד לך, אני מחפש, בן אדם מחפש, חיפשתי אמת, חיפשתי שלמות, חיפשתי, לא הייתי שקט, אבל זה מה שהיה לי, וזה כאילו זה מילא אותי. היה לי הרבה חיות בנגינה בג'אז, ואחר כך, אתה יודע, המשכתי במסלול הקבוע, שכבר התחיל כבר אז, של שלב הבא נוסעים לניו יורק. הייתי שם שנתיים. איכשהו יצא שאני... זאת אומרת, הגעתי שם אחרי שהתחתנתי.
ובניו יורק פגשת את היהדות? או שעוד תרם?
לא, למרות שהיה לי חוויות. בניו יורק כולם פוגשים את ה... הרבה ישראלים פוגשים את היהדות בכל מיני אופנים. אני, בביקור הראשון שלי בניו יורק, שעוד סיבלטתי ועשיתי את כל סידור הוויזה למיניהם, אז סיבלטתי אצל חבר שהוא מתופף איש יקר, שהוא התייתם בגיל צעיר, זכה לאיזושהי ירושה, ו... חבר שלנו אחר שהוא מתופף, שהיה מורה שלו לטופים, חלה במחלה והיה צריך הרבה כסף לזה ניתוח, והוא פשוט נתן לו המון 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 כסף, את רוב הכסף אני חושב שהיה לו. ובזמן שהתארחתי אצלו, סיבלתי, הוא היה לו איזה קרוז שיפ, הוא לא היה שם. וקיבלתי טלפון, חיפשו אותו. מי חיפש אותו? איזה משפחה מבורו פארק בברוקלין, שזה שכונה דתית. הם רוצים להזמין אותו לראש השנה, זה הרגע לפני ראש השנה. אז אמרתי להם, הוא בקרוז שיפ. מסתבר שהמשפחה הזאת היא משפחה של אותו מתופף שהוא תרם לו הרבה כסף, והם רצו להזמין אותו לראש השנה, והוא לא יכל להגיע, והם כל כך התאכזבו, אמרו, אתה יודע מה, תבוא אתה. והלכתי. הייתי סקרן, הייתי ג'אזיסט, בעיר קרה ומנוכרת, תחרותית, ועם כל המוזיקה הטובה, בכל זאת, מבחינה אנושית, זה מאוד מאתגר. אז נסעתי לשם, ונכנסתי לעולם אחר, מציאות נפרדת.
וזה חמה. היה ניצני החזרה
ממש בתשובה. ממש לא, לא, אני הגעתי לשם עם אשתי, אשתי דווקא אז הייתה רצה לשמור שבת, והגיגים הכי טובים שלי היו בסוף שבוע. אז היינו עושים פשרה כזאת, הייתי עושה קידוש, היינו הולכים לבית כנסת, חוזר, הייתי עושה קידוש ויוצא לגיגים. וכן, זה היה מאוד נחמד, היו שם חבר'ה, דניאל זמיר היה בא, ומאיה דוניץ הייתה באותה תקופה בניו יורק.
ודניאל זמיר היה אז דתי, או שטרם...
הוא גם היה לזה, הוא התחיל, כאילו, התחיל את
ה... עכשיו ברשותך, אני אעבור רגע למשה, כנגיד צלע הרביעית והמשמעותית בניגון, שאתה לא חרדי, לפחות by your look.
נכון.
אז מבחינה מוזיקלית, איך אתה משתלב, וגם, לא יודע, רוחנית, או מבחינת...
כן, מבחינה אישית.
כן, איך אתה מרגיש...
כן, אז אמנם אני לא חובש כיפה, ואני לא לבוש שחורים ולבנים, אבל אני כן בא מרקע שהוא דתי, הוא מסורתי דתי. גדלתי דתי לגמרי, הלכתי לבית ספר דתי, ואיכשהו כל המשפחה שלי עשתה איזשהו תהליך מאוד כזה איתי ולא מורגש.
וכילד בבית ספר דתי ניגנת פסנתר כבר?
כן, התחלתי לנגן כשהייתי בן 6.
אתה גם ירושלמי?
ירושלמי, כן. עברנו כל מיני מקומות בירושלים, בסוף נשארנו בבית הכרם, והלכתי בבית ספר ממלכתי דתי, זה לא ממש בית ספר, היה מעורב, בנים בנות, וניגנתי פסנתר קלאסי, ועם השנים אני אפילו לא יכול להגיד מתי הייתה הנקודה שכזה המשפחה שלי כזה יצאה קצת מהדת, ופחות אחד משמור שבת, אבל העניין של הרוחניות והקרבה להשם, והשבת תמיד היו מאוד חזקים אצלי, ומאוד משמעותיים בשבילי.
אנחנו תכף נעשה הפסקה, למרות שלא מיצינו את הנושא הזה, כדי לשמוע כמה צלילים, אבל אתה שומר שבת? זאת אומרת, אתה בחול, כשאתה, תכף נדבר על הקריירה שלך גם, אבל נגיד שאתה בארצות הברית, זה משהו שאתה עושה?
אז by the book אני לא שומר שבת, אבל יש לי חוקים וכללים שאני לא מוכן לעבור. למשל, אני לא מבשל, אני לא מנגן אף פעם בשבת, אני לא עובד בכל עבודה, גם אם זה גיג של... $2,000, אני כבר סירבתי לדברים כאלה.
וואלה. נחמד שיש גיגים של $2,000.
כן, לצערי, צערים בשבת.
כן, הבנתי. אז נמשיך איתך אחרי, אבל אתה רוצה להציג את שתי הדוניות שנשמע תכף, או ש...
אולי אופר יש יותר רקע בנושא.
אנחנו מאוד אוהבים להתחיל את ההופעות שלנו, עם רגע של התבוננות מוזיקלית. אנחנו פשוט... לוקחים איזה צליל, דרון כזה, ומלטרים ביחד, כזה הילדור חופשי. אבל למעשה יש צורה כזאת במוזיקה היהודית, שבאה ממוזיקה הרומנית שנקראת דוינה. דוינה זה ניגון שהרועים, רועי הצון, היו מחללים לכבשים שלהם. וזה היה ניגון כזה חופשי ופתוח, בלי קצב, למרות מוזיקה רומנית היא מאוד קצבית, וזה נכנס ליהדות. לקלזמר. אז חשבתי אולי נשמיע, יש פה דוינה של נפתולי ברנדווין, אחד מגדולי הקלרניטיסטים, שהגיע לארצות הברית, זה קטן מלפני 100 שנה בדיוק, והוא מנגן דוינה מאוד יפה, ואחר כך יש קטע שאיתו אנחנו פותחים את האלבום, אלבום הבכורה שלנו, שאנחנו משיקים אותו שבוע הבא, וגם אותו התחלנו עם ככה רגע של התבוננות.
יאללה, מגניב. אז נשמע את זה עכשיו.
Thank you.
אוקיי, מקור והדוגמה שלכם, משה, אני רוצה להמשיך איתך. כשאתה לא עם ניגון, ויש לך גם רגעים כאלה, אתה משהו מהמוזיקה, נגיד, של ניגון, חסידית מזה, נמצאת אצלך, או שהחלק הזה בא לידי ביטוי כשאתה רק כשאתה עם ניגון?
יש לי עוד כמה פרויקטים שאני עושה בנוסף לניגון. הדבר שהכי קשור ליהדות, אפשר להגיד ככה, זה דברים שאני עושה עם מור קרבסי, שהיא זמרת מוזיקת עולם, שרה כל מיני שפות, גם במרוקאית וערבית mm-hmm. ולדינו. ומה שלפני שנתיים או שלוש, עשינו ביחד עיבוד לפיוט מרוקאי בשם אבן סוחרת ודר, שזה פיוט שאני לא חושב שיש לו עוד תיעוד, חוץ מההזכרה של סבא שלי, סבא שלי היה פייטן מרוקאי, ואני מעולם לא הכרתי אותו, ובהזכרה שלו, אבא שלי לימד אותנו את הפיוט שהוא לימד אותו. ואני כזה, ככה בשקט, לחסתי רקורד בטלפון, והקלטתי את זה.
וואו.
ועשיתי לזה עיבוד, ניגנתי את זה אז ברסיטל שלי, בסיום התואר הראשון, ומור נורא אהבה את זה, ועשינו לו איזה עיבוד מחדש.
רגע, התואר הראשון שלך היה בברקלי?
לא, באקדמיה למוזיקה בירושלים.
הבנתי. התואר השני בברקלי, או שאני מתבלבל?
אז יש לי עוד תואר שני מהאקדמיה.
הבנתי.
ותואר שני אחר מ-NEC, New England Conservatory, בבוסטון.
ורק נגיד שאתה בן 25.
כן.
מה הספקת? אופר, נחזור אליך, עוד מעט נשמע את אשרנו שאתם בחרתם, אבל... הלכת בשם יהודי טוב שתרם כסף לחברו לראש השנה, ואני מבין שזה עדיין לא היה החזרה בתשובה שלך, אז איך זה...
זה קורה 7 שנים אחרי זה, אבל מה שכן, אחרי שנתיים בניו יורק, שם רק ציינתי את זה בתור, זה השאיר אליי רשימה מאוד חזקה, כי חוויתי שם תמימות וחום. היו שם, היה שולחן ארוך מאוד, מלא כיסאות, היו שם מלא אנשים... ילדות כאלה עם צמות, ואנשים שנכנסים ויוצאים, והאווירה הזאת היא, לעומת הקונטרסט הזה של ג'אזיסט ישראלי בניו יורק, אתה יודע, היה מאוד מאוד מורגש. זה שיר אצלי איזה רשימה. אבל חזרנו לארץ, זה היה לי בחירה מאוד מאוד קשה, אשתי רצה לחזור לארץ. אני הייתי שם, פרחתי. הייתי צריך להחליט, כאילו, שאני נשאר שם לבד, או שאני חוזר לארץ כמשפחה. ובחרתי במשפחה. לשמחתי הרבה, כי אני לא יכול לדמיין שום תסריט אחר. ואז היה לי התעוררות סביב הנושא של אקולוגיה, סביבה, חיבור שלנו לאדמה, מערכת יחסים שלנו עם הטבע. פתאום המוזיקה נראתה לי לא כל כך רלוונטית. מה שהיום מתחילים לדבר, כאילו, לשינוי אקלים והכל, אז מאוד, מאוד התחברתי, זה מאוד מאוד חזק. וזה היה פעם ראשונה שלקחתי, חישבתי מסלול מחדש. הפסקתי לנגן כמעט. נהייתי גנן, התחלתי לתכנן גינות, למדתי את הנושא, התחלתי ללמוד וללמד. אחר כך חזרתי לנגן. זה היה איזשהו... הפסקתי לעשות דבר אחד. הייתי בן אדם שעושה רק ג'אז, מעניין אותו לדבר רק על ג'אז, להיות רק עם אנשים שהם מבינים בג'אז, כל השאר נראה לי לא רלוונטי. ומשהו במודעות נפתח, והתחלתי להתחבר לעוד דברים. וזה תהליך שבסופו של דבר, משם הגעתי ליהדות 7 שנים אחרי זה.
אני אשאל אותך משהו, אם אתה יכול בקצרה לדבר על הרקע של שני החברים הנוספים שלו כאן. הם היה להם משהו דומה לשלך? זאת אומרת, הם הגיעו ליהדות באותו אופן?
לא, כל אחד ממש בצורה שונה.
אבל גם נגיד, לא נולדו דתיים, זה כאילו סוג של חזרה בתשובה.
נכון, אז בשבילי זה, היום אני מבין את זה כחיפוש אחרי חיבור. כלומר, בג'אז יחלתי לחוות חיבור עם עוד נגנים, עם המוזיקה, אבל מנותק מהמקום שלי, מנותק מהתרבות שלי, מנותק
מ... ותכף נשמע את אשרנו, אבל איך היה החיבור של שלושתכם? הרקע לחיבור הזה זה היה כי שלושתכם גם ג'אזיסטים וגם חוזרים בתשובה, או שהיה חיבור אחר?
חיסרון לממש איזה חלק שבנו באדם, יש הרבה רבדים. אני מרגיש שחיים בי כמה אנשים,
לא,
עם כמה רצונות.
איך הכרתם? איך הכרתם שלושתכם?
מהחתונות. וכולנו מרגישים את החוסר הזה, להביא לידי ביטוי איזה רובד, איזה חלק באישיות שלנו, שנשאר בצד, בשנים הראשונות של החזרה בתשובה. עכשיו אשרנו, זה גם מה שאנחנו נשמע עכשיו, זה סיפור שאני מאוד אוהב לספר, כי זה מקרקע את המצב בהופעה. כלומר, הם מתעסק עם תרבות שהיא מיובט, תרבות אמריקאית.
רגע, כמה שנים אתם מופיעים כניגון?
זהו, שכבר יותר משלוש.
כמעט 4.
ההופעה הראשונה הייתה בבית עמודים, 2017. ומאז אנחנו רק, זה הולך וגדל ומתחזק וצומח.
אז רגע, יש לי עוד מה לשאול, תספר על אשרנו ונמשיך אחרי זה.
אשרנו אוהב לספר את הסיפור הזה, למרות שהוא סיפור קשה, אבל הוא מקרקע, הוא מחבר, אני מרגיש שהוא מחבר, הוא מוציא את ההופעה מהקונטקסט של תרבות וג'אז וזה, והוא מזכיר... לי זה מזכיר תמיד, מאיפה אני? מי אני? מה אני? וזה סיפור ששמעתי את הרב תמיר גרנות מספר במופע שהוא כולו ניגונים ששארו, שקשורים לשואה. באיזשהו... עכשיו, זה הפעם הראשונה שהייתי במופע, שאנחנו מנגנים ניגון, ואני שומע את מאיפה הניגון הזה מגיע, אני שומע את הסיפור שלו, ואחר כך אני מנגן אותו, וזה לא סתם סיפור. זה סיפור שהוא חודר פנימה מאוד מאוד עמוק. אז אני אספר את הסיפור הזה במקום לספר עליו. אז מדובר ככה, אנחנו קצת לפני סוף מלחמת העולם השנייה, מחנה ריכוז אושוויץ, מחנה השמדה. אז לפי הסיפור, שוב, זה סיפור שמובא בשו"ת מקדשי השם של הרב מייזליץ', אני לא יודע אם הפרטים שאני מספר הם אחד לאחד, כן, מן הסתם זה הטבע של סיפורים, אבל זה, לא יודע.
חסר חשיבות, באמת.
מצוין, אז ריכזו 50 נערים הונגרים בתא שמחוץ לתאי הגז, הם הפשיטו אותם, הכינו אותם לקראת הרצח שלהם, והם ישבו שם, זה ערב שמחת תורה. ואחד מהם אמר, טוב, לשמח בשמחת תורה אנחנו לא יכולים, מן הסתם. אבל אנחנו עדיין יכולים לשמוח, כי אנחנו יודעים שהבורא איתנו גם במקום הנוראי הזה. אז בואו נשיר. והם שרו שם שני ניגונים. תאר לי בנו לעובדך באמת, ואשרנו. אשרנו, המילים שלו זה, אשרנו מה טוב חלקנו, מה יפה ירושתנו, מה נעים גורלנו.
וואו.
לשיר כזה דבר במצב כזה, זה לא פשוט. זה התחיל ככה ממש משירה חלשה, בקול רועד, אבל לאט לאט הם נכנסו לניגונים, הטבע שלהם שחוזרים עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וככל שנכנסים פנימה, זה ממש מנקה את המציאות החיצונית, זה מכניס את הבן אדם פנימה. ובאמת השירה הלכה והתגברה והתגברה, ומתישהו אחד מהם קם והתחיל לרקוד. והם הצטרפו אליו, והם רקדו שם ממש עד לב השמיים, בלי פחד, שכחו לגמרי איפה הם נמצאים. והמפקח הנאצי, הסדיסט, ששמע את הקולות, פרץ לתוך החדר ותפס את אחד מהנהגרים וצעק עליו, מה אתם עושים? אתם לא יודעים לאן אתם הולכים? מה אתם שרים ורוקדים? אז הוא הסתכל עליו בעיניים ואמר, אנחנו שרים ורוקדים כי אנחנו הולכים למקום שאין שם חזירים כמוך שמנהלים את העולם. והוא, כמו שאפשר לדמיין, מאוד מאוד כעס, והוא צרח עליו, אתם כל כך שמחים שאתם הולכים למות? אני לא אתן לכם למות כל כך מהר.
וואלה.
הוא הוציא אותם משם, והוא התכוון להתעלל בהם ככה, התעללות ארוכה, באיזה אגף אחר, וזה לא קרה. גם אני שוחרר זמן קצר אחרי זה, והנערים האלה ניצלו, וזה נכתב מפעידות. ואני מספר את זה לא רק כדי לקרקע, כאילו, את המצב שלנו במופע, אלא גם להראות מה הכוח של המוזיקה, מה הכוח של הניגון, איך זה יכול להוציא את הבן אדם לגמרי מחוץ למקום ולזמן.
אשרינו. אחד הדברים הבעייתיים ברוח באולפן, זה שהדברים הכי טובים נאמרים כששומעים את המוזיקה והמאזינים לא שומעים. אז משה, אתה התחלת להגיד משהו בדיוק כשהתחיל הקטע, תחזור על זה בבקשה.
באמת, החיבור, מה שאני רואה פה, את החיבור לסיפור, זה שכמו בסיפור של אופר, שמישהו אחד התחיל לשיר כזה בקול חלוש, ולאט לאט עוד ועוד אנשים הצטרפו אליו, גם בעיבוד שלנו, זה משהו שאני לא חושב שבכלל חשבנו עליו כשניגענו. אבל עכשיו שאני שומע את זה, אחרי 3 שנים, אחרי שהקלטנו את זה, שבאמת הפסנתר מתחיל לבד, והכל כזה נורא שקט ורגוע, וקצת מאוסס, ולאט לאט גם המוזיקה גדלה וגדלה, עד שיש שם איזה פיצוץ של שמחה.
אני שמח שאמרת את זה עכשיו, שכולם שמעו. אני רוצה לחזור אליך, אופר. משה, נגיד, עושה דברים מגוונים. הוא מנגן עם אחרים ומנגן איתכם. אתם שלושתכם מנגנים גם במקומות אחרים? נותנים, נגיד, לג'אז שלכם ולמוזיקה שלכם גם באחרים, או שאתם שלושתכם מנגנים רק ביחד בצורות כאלה או אחרות?
אני חושב שלאחרונה תום התחיל להשתלב קצת, עושה באזורים לדב רמז.
תום סקסופוניסט.
כן, אבל באופן כלי צריך להבין שהסגנון חיים שלנו כדתיים הוא מאוד מאוד שונה מהסגנון חיים של הג'אזיסט הממוצע, באופן כללי. זה כולל משפחות, פרנסה, והמקום להתפרנס בתור מוזיקאי דתי זה חתונות. וזה לא תמיד משאיר זמן. וגם מוזיקה זה דבר חברתי, והסצנה של הג'אז היא עניין של הנגים, אתה יודע, של להיות שם, להיראות, ואנחנו לא חלק מה, אנחנו לא, אני קצת משתדל.
לא, אבל יש מוזיקאים שהם לא ג'אזיסטים, שאפשר לנגן איתם, נגיד, סתם, נגיד, אופרי נחמיה מנגן עכשיו בטור של שלום חנוך, אז יש מוזיקאים שהם...
אני יודע שתום... אז תום מנגן בהפקות.
כן, ניגן גם בקליט לכמה רבים של אביתר בנאי, ואני יודע שיוסי גם ניגן, עכשיו אני לא יודע אם הוא עושה כבר דברים,
כן, הם עושים הפקות, אבל יש יותר שקשורים לעולם היהדות.
נכון.
יפה. אני רוצה לשאול אתכם, אם תבחרו כל אחד בתורו, איך אתם... איזה... תגובות אתם מקבלים מקהלים מגוונים כשאתם פוגשים? כאילו, מעניין אותי מה ששניכם תגידו, אבל נגיד משה, איזה תגובות אתה מקבל מהקהל כשאתה עם ניגון, כשאתם מופיעים?
כן, אז יש לנו כל מיני סוגים של קהלים, שזה משהו מאוד מיוחד ברביעה הזאת, שבדרך כלל, אתה יודע, יש לי עוד הופעות עם הרכבים אחרים, והקהל הוא, אתה יודע, בדרך כלל חילוני, תל אביבי, או כזה, אתה יודע, והסטודנטים ירושלמים, כל מיני דברים כאלה. דווקא בהרכב הזה יש לנו קהל מאוד מגוון, גם דתיים, גם חרדים, הרבה גם יהודים אמריקאים. וכל וניו שאנחנו מופיעים, יש סוג אחר של קהל. כשבוע שעבר ניגענו בבית העמודים, וזה היה אנשים של בית העמודים. ודווקא לאנשים האלה אנחנו הכי נהנים לנגן. גם כי הם לא מכירים את המוזיקה ואותנו, אז זה תמיד מפתיע. ואני חושב שאנחנו מכניסים אנשים לאיזשהו מוד של... הקשבה מבלי לשפוט את עצמם או אותנו. אנחנו כאילו מכניסים אותם לתוך העולם שלנו, לשעה של הופעה, ברמה של אנשים לפעמים בוכים בהופעה ומתרגשים או שרים איתנו את הניגונים. זה אנשים שבחיים לא שרו ניגון, שבחיים לא שמעו ניגון. פתאום אתה רואה אותם עוצמים עיניים ושרים את ניגון שמיל שעוד מעט נשמע.
כן, זה הקטע הבא שנשמע. אופר, מה... תחושות שלך מול קהל ש...
כן,
אבל, תחושות... אבל אני רוצה רק לחדד את השאלה אליך. בעיקר בבית העמודים, אין הרבה מוזיקאים שלבושים כמו שאתה לבוש שמגיעים לבית העמודים. אז יש איזשהו משהו בתגובות בין, נגיד, איך שאתה נראה לאיך שאתם מנגנים או משהו בסגנון הזה?
כן, זה מאוד מעניין.
דבר אליי.
אני בהתחלה, שהתחילו להזמין אותי, אנשים נזכרו בי, הזמינו אותי... נגן בבית עמודים בחוץ לניגון, והייתי נכנס שם ברכסות האצבעות כזה. כאילו, לא ידעתי מה הולך להיות, כאילו. ואני יכול להגיד שזה מאוד מעניין, כאילו, בתקופה האחרונה אני עושה הרבה כאלה, של לצאת מחוץ לקונטקסט התרבותי שלי, במסגרת הנגינה, ואני שם שאנשים לא מבחינים כל כך בזה משהו מוזר.
זה טוב.
זה מעולה.
וזה משהו שבפרספקטיבה של שנים בעבר, זה היה יותר משנה או שבעבר...
כן, זה משהו חדש. וזה סימן טוב, אני חושב. זה סימן טוב לתהליכים חיוביים שקורים בחברה שלנו. של החלה.
וכשאתה מנגן, נגיד, לא יודע, ג'אז חסידי, אבל עם נגיעות... של ג'אז אמריקאי מול קהלים חרדים, אתה מזהה תגובות הפוכות או שונות או...
כרגע חרדים זה מיעוט בקהל, יש, אבל זה מיעוט. לגבי ה... בשבילי זה חוויה מאוד חזקה, המפגש עם הקהל בהרכב הזה. כי בתור ג'אזיסט שנים, אני רגיל לנגן לקהל מאוד מאוד מצומצם, ושיש איזושהי מידה של ניתוק. ביני לקהל, בין הקהל לביני, בין כולנו לבין איפה שאנחנו נמצאים.
כי?
חוויה.
כי אתה בא מעולם אחר.
כי זה מוזיקה של מוזיקאים, ולא כל אחד יכול להתחבר, ולפעמים אנשים מתחברים לכל החבילה הזאת של להיות בן אדם תרבותי, שיוצא להופעה ומוחא כפיים, ויודע מתי למחוא כפיים וכל ה... אבל פחות חיבור פנימי, זאת אומרת, המוזיקה לא מספקת עוד רבדים באישיות של הקהל. הרבדים, חיבור רגשי, וכן, כמו שנגיד, מה מצא למופע רוק, כן, רוב האנשים הרבה, התחברו הרבה יותר למוזיקה.
שווה לציין גם שלפני שנתיים ניגענו בפסטיבל הקלזמרים בצפת, ששם זה דווקא כן היה רוב חרדי, וזה היה מדהים לראות בעיקר ילדים, נערים, שישבו עם עיניים פתוחות ולא הפסיקו, כאילו, ישבו כל ההופעה ולא הפסיקו להקשיב. זה, אתה יודע, ילדים שלא לא שמעו ג'אז בחיים שלהם כנראה. והם פתאום ראו, אתה יודע, חבורה של גם חרדים, נגנים ג'אז ומאלתרים וצרוכים.
יש פה משהו שהוא...
כן, זה יפה, אני מסכים.
זה פשוט גם סוג של הנגשה, לעשות את החיבור גם בין ה... להביא את העולם החרדי לעולם החילוני, אבל גם הפוך.
נכון. זה הולך לשני הכיוונים. מה שקורה זה שההרכב הזה מוציא דברים מהקונטקסט החברתי שלהם. וזה יוצר איזשהי מצב של שחרור, של להתעלות מעל המגזריות, מעל ההנחות המוקדמות לקבל דברים, וזה פותח את הלב של האנשים.
יש לי איזה דעה על זה, אבל זה התחיל ג'אז בתור מוזיקה של מיעוטים שרצו להשמיע את כולם. אז הניגונים החסידיים, אולי זה לא בדיוק הרעיון, אבל אתה יודע, זה האזור.
זה מבחינה היסטורית... המוזיקה הזו התחילה כמוזיקה מסחרית, כן? זה רק, אתה יודע את ההיסטוריה בטח יותר ממני אפילו. אז אנחנו יודעים שההרכבים הקטנים האלה שנגנו בופ, זה הפעם ראשונה שהציעו את המוזיקה הזאת מהקונטקסט המסחרי שזה לאנשים שרוקדים, חלק מהחיית, אתה יודע, מסיבות.
כן, הסווינג היה המוזיקה הכי אהובה בעולם בשנות היחידה אפילו, בשנות ה-20 וה-30.
זה היה מדהים. כן. ואז כאילו, ואז פרקו את התזמורות, חיפשו, אנשים היו עולים עד להרלם כדי לשמוע כל מיני ג'מים, ואז כל מיני מפיקים הורידו את הג'מים,
נכון.
נכון לדרומה. ואז היה חידוש כאילו שיש פתאום מוזיקה, ג'אז הפכת מוזיקה אומנותית, שלא רוקדים, יש לי מקשיבים. עכשיו, מה שקורה פה זה ש... אני מנגן לקהל שמתחבר עם מה שאני מנגן.
כן.
ואתה מרגיש את זה שהוא מתחבר בעוד רמות, מעבר לרמות החיצוניות, וזו חוויה מאוד טובה בשבילי, חוויה מרפא ממש.
אני ברשותכם אבקש שאת הסיפור של שמיל נשמע אחרי, כדי שיהיה כזה...
לא, זה ניגון שהולך עם סיפור.
לא, אז תספרו אותו אחרי.
לא, זה לא אותו דבר. לא,
אוקיי, יאללה. קדימה.
אפשר להחליף?
תקצר אבל.
אוקיי, אני אספר אותו בקיצור. זה דוגמה פשוט, זה ניגון
לא, אל תספר בקיצור, ספר חלק אחר, לא, אני לא רוצה שתקצר, אם זה חשוב...
זה לא סיפור כזה ארוך.
יאללה.
לא סיפור כזה ארוך,
לא, אני בעד.
השמיל זה דוגמה לניגון, אנחנו מדברים כאילו, תכלס, אין מוזיקה יהודית.
אוקיי.
אין דבר כזה, זאת אומרת, המוזיקה יהודית זה יהודים שניגנו מוזיקה איפה שהם היו, באיפה שזה לא יהיה.
מקסים.
ואנחנו, גם שאנחנו בארץ, אין לנו תרבות יהודית. כן, אנחנו משאילים מכל מיני מקומות, נכון? תכלס, תכלס.
כן, נכון.
אז שמיל זה ניגון שהוא לא ניגון יהודי, זה ניגון קפקזי, ששרים אותו בחסידות חב"ד. ואיך ניגון קפקזי מגיע לחסידות חב"ד? יש כמה כאלה. אז זה ניגון שהרבי מלובביץ' לימד את החסידים שלו.
לימד מילים ולחן, או שזה רק לחן?
זה ניגון בלי מילים.
הבנתי, אוקיי.
הוא לימד אותם והוא סיפר להם, איך הניגון הזה הגיע אליהם. אז מדובר פה על משהו כמו לפני 150 שנה. שמיל זה שם של מנהיג קפקזי, שהנהיג את השבטים שם, היה להם ממש מרחבים, היה להם אדמה וסוסים וחברים, וחיים שם חיים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד מחוברים. עד שהצאר הרוסי החליט להרחיב את הממלכה שלו גם לשם. אז כשהם ניגשו לכבוש את הערים, הם ראו שזה לא הולך להיות פשוט, זה לא קל להגיע שם, כל דרכים, בערים, שלגים וכו' וכו'. אז האסטרטגיה שלהם הייתה אסטרטגיה שבמקום שהם יעלו לערים לתפוס את הקפקזים, הם יורידו את הקפקזים אליהם. עכשיו, איך מורידים קפקזים מאושרים וחופשיים מהערים? אז הם השתמשו באסטרטגיה שהם משתמשים בה עד היום. פשוט עטבות. כן, ג'יפים, וילות, עטבות במס, חבילות גלישה.
כל מה שצריך.
כל מה שבן אדם לכאורה צריך, וזה עבד, כמו שזה עובד היום, זה עבד גם אז, והם הורידו אותם אחד אחרי השני, והם קיבלו באמת אדמות שם ברוסיה, ואת המנהיג שלהם, שמיל, הם שמו בצינוק שם בסיביר. וככה הוא גם באמת הגיע לחבד, כי כנראה בתאים לידו היה כמה חבדניקים, שהרבה מהם מצאו את דרכם לסיביר באיזשהו שלב. הניגון הזה, ככה מספרים, זה ניגון שיצא מעומק הלב של שמיל, בזמן שהיה יושב שם בתא ומתגעגע למרחבים של מולדתו. זה ניגון געגועים, שהוא מתחיל ככה עצוב, ואחר כך לאט לאט הוא נהיה שמח. עכשיו, למה בכל זאת, למה שרים את הניגון הזה אחרי הכל? מה זה קשור אלינו?
למה אתם שרים את זה?
אז זהו, אז מה שהוא לימד זה שכולנו קצת כמו שמיל. בכולנו יש איזשהו חלק שהוא בכלא בסיביר הפנימית שלנו, שהוא בא במרחבים הגדולים הרוחניים, החופשיים, שלא משועבדים לחבילות גלישה ולזה וכו' וכו'. ושכח, חלק הזה לפעמים אנחנו שוכחים אותו שם בצינוק, אבל מדי פעם הוא מתעורר בניגון, ובכוח של הניגון באמת לעורר את החלק הזה שמתגעגע. ודווקא הניגון הזה, אתה תראה, הוא הסוף שלו הוא מאוד מאוד אופטימי, מלא תקווה, כי אפילו שאנחנו עדיין איפשהו בכלא של החומר, בכלא של הגוף שלנו, על ידי הניגון, אז אפשר לפחות לצייר בדמיון את המקום, את האחד שכולנו מגיעים ממנו, וזה נותן לנו דלק.
מקסים, בוא נשמע.
Thank you.
טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, איזה בסה. ושמתי לב שלא דיברנו על מה הולך להיות ביום ראשון, בשבלול ג'אז, בהשקת האלבום.
נכון, אז הזכרת את זה באמת בהתחלה, בשתי מילים. יום ראשון, ממש הקרוב, עוד יומיים, ב-25 ביולי, הופעה תתחיל ב-8:30 בשבלול בתל אביב. אנחנו הולכים להשיק את האלבום שהקלטנו לפני המון המון זמן, ובגלל
כן, קורונה וזה.
בגלל הקורונה גם הוצאנו אותו הרבה זמן אחרי שהקלטנו אותו, ולא הייתה לנו הזדמנות להשיק אותו באופן מכובד עם הרבה קהל. באמת עשינו פרויקט Head Start מאוד רציני, גייסנו כספים כדי להוציא את האלבום, וסוף סוף אנחנו יכולים להשיק אותו ולהזמין את כל מי שתמך ואת כל הקהל שאספנו. וחוץ מהרביעה, יהיו לנו שני אורחים שהם מוזיקאים מדהימים, דוד דגמי, שהוא נגן כלי הקשה, ועמרי בר גיורה, שנגן גיטרה. יש לך מה להוסיף, אופר?
כן, וזה לחנים שהם שלכם, שמבוססים על הניגונים ששמענו, או שכאילו תנו קצת על המוזיקה?
אנחנו מנגנים כרגע, כל מה שאנחנו מנגנים ומקליטים זה ניגונים חסידיים.
זאת אומרת, זה עיבודים שלכם, אלתורים שלכם, אבל המקור...
כל ניגון כזה זה שידוך בין ניגון לבין עיבוד.
כן, אז המלודיה מגיעה המלודיה לא שלנו, ואנחנו בעצם עושים את העיבודים.
כי זה כל העניין, זה מכניס אותנו לקונטקסט, את כל המוזיקה לקונטקסט אחר.
כן, אז אני לא זוכר אם יש סיפור לדבקה, אבל...
תמיד יש סיפור.
לאופר תמיד יש סיפור.
אז זהו, אז מכיוון שאנחנו נקרא את הסוף, אז יש לך...
בקטנה,
דקה וחצי לסיפור.
וואו, אני אנסה, אני אדבר מהר.
לא, אבל תדבר כאילו, השעה תיגמר, אנחנו לא יכולים.
כפול שתיים בוואטסאפ.
דבקה זה עוד דוגמה לניגון שלא ניגון יהודי, זה ניגון דרוזי. ולמה חסידים שרים אותו? אז יש כל שנה בלג בעומר, אירוע מאוד גדול במירון, השנה זה זכה ליחסי ציבור לא כך טובים.
כן, מן הסתם.
כן, מלווה ברגשות לא כך נעימים, אבל זה אירוע מאוד מאוד שמח שהולך אחורה שנים. היו לי לרגל האירוע הזה מכל מיני מקומות בעולם, ומכל מיני אזורים שונים בעולם. כן, אם זה ממרוקו, ואם זה מדינות אשכנז, ומזרח אירופה, וגם הכפרים הקרובים, ערבים, דרוזים. בסדר, בסדר, אני בדרך. היו מגיעים גם לשם, אבל ככה התערבבו גם המוזיקה הערבית והדרוזית, ביחד עם ניגונים מזרח אירופה וממרוקו, והכל ביחד יצר צורה חדשה מוזיקלית שנקראת ניגוני מירון. וכן, זה עיבוד שלנו לניגון...
שהוא לא יהודי במקור.
לא יהודי.
ואחרי זה את נשמע את המקור, ואחרי זה...
זהו, זה לא המקור. זה עמנואל זמיר, אנחנו נגענו את הדבר הזה אצל תרצה לבסלון.
אנחנו
חייבים לסיים. אז אל תשמע את הצמד אופון, תשמע רק את שלנו, כי צריך להבין כאילו מה...
אוקיי.
צריך להבין את ההקשר.
תודה חברים יקרים.
תודה לך יותם, היה כיף.
סיימנו את תוכניתנו. אני רק ניפרד ברשותכם ממאזיננו. אז תודה רבה שהזנתם לג'אז ישראלי ברדיו בינתחומי. תודה לאופר, תודה למשה, תודה לניגון. שבת שלום ואחלה סוף שבוע.
שבת שלום.
על שם הגדה על חמור חמור מעולה قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين فار الفريال يا عمر مصبين دمي دلا تا حمت شي ما عمر زين ازك ونيارا قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين فار الفريال يا عمر مصبين دمي دلا قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين فار الفريال يا عمر مصبر انت عميد على تا حامل شيك ما عطمر زي لازي كوني عرا قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين قالوا لي الحمار لو وين قال لي حط طيال العين